ערב טוב. קראתי לשיחה הזאת אור בתוך החושך. זה גם השם של הריטריט, וזה שם של שיחה שחיכיתי הרבה שנים לתת אותה. זה בעצם שם של שיחה ששמעתי לפני הרבה הרבה שנים, ב-1999, הייתה שנה כזאת פעם, ינואר, זה היה בהודו, בבודגיה. זאת הייתה פעם הראשונה שהגעתי לריטריט מדיטציה עם מי שהיה אחר כך, לימים, חבר יקר לדרך, אחד המורים שלי, כריסטופר טיטמוס. זה אחרי שכבר תרגלתי כמה פעמים בגואנקה, מי שמכיר את הז'אנר. שומעים מאחורה? אוקיי, יופי. וככה, איכשהו בדרך לא דרך, בכלל לא התכוונתי, מצאתי את עצמי, לא משנה, סיפור ארוך, בריטריט הזה. זה היה פחות או יותר, כן, סביב הזמן הזה. היה ממש קר, היה כפו, לא ידעתי בכלל למה אני נכנסת, זה היה באחד המנזרים התאילנדים שם. התנאים היו קשים, הכל היה אחר וקשוח, קשוח. והתרגול היה הדבר הזה שהחזיק אותי דרך איך הזמן הזה, זה היה מהתחלה ריטריט של 20 יום כזה ארוך. ובאחד הערבים, כריסטופר נתן את השיחה הזאת, הוא קרא לה Light into the Darkness. זאת הייתה פעם הראשונה ששמעתי על אתי הילסון, שהיום היא הפכה להיות כוכבת, הפכה להיות ממש ממש ידועה. נכון, הרבה ציטוטים של הספר של התורגם, שוב, פעם השנייה, שמיים שבתוכי. יש לי חברה טובה, אמא, אמא שמבה, שהוציאה קלפים עם ציטוטים של אתי הילסון, יחד עם דינה, דינה עווד, שתיהן באנגלית, עברית וערבית. וזאת הייתה פעם ראשונה ששמעתי את השם הזה, ופעם ראשונה ששמעתי ציטוטים שקשורים לאתי. אז חלק מכם מסמנים לי לקרב, וחלק מסמנים לי להרחיק. אני מניחה שבסוף אף אחד לא יהיה מרוצה, ו-we leave it at that. Light into the darkness. אני זוכרת שאחד הדברים ש כריסטופר דיבר עליהם שם, הוא סיפר שבאחד הריטריטים שלו היה אדם גרמני, מבוגר, עיוור, שהוא עלה למה שנקרא inquiry, חקירה עם כריסטופר, שזה פורמט כזה שעושים אחד על אחד מול כולם. וכריסטופר שאל אותו, מה קרה? למה הוא התעבר? או שהוא שיתף מעצמו? והאיש אמר שהוא עלה לאינקוויירי כדי לספר לכולם, הוא התעבר במלחמת העולם השנייה. הוא לחם בצבא הגרמני. הוא היה אז חייל צעיר, והוא התעבר מאחת ההפצצות של הבריטים על גרמניה. והמשפט שהוא אמר לכריסטופר, כריסטופר סיפר אותו בשיחה היא, והוא נשאר איתי מאז, עד היום, אני מגישה אותו כאן. הוא אמר, "An Englishman took my eyesight, and another Englishman, הוא מתייחס לכריסטופר, taught me how to see." זאת הייתה שיחה מאוד מרגשת, ובתוך כל הקושי הפיזי הבאמת קשוח של לשבת בריטריט די מתחילה כזה בקור וביתושים שלא אכפת להם מהקור ובצפיפות וכל היה כזה קשוח. הדרמה שהייתה שם והתרגול שהיה שם היו כמו מים חיים או כמו אור אל תוך חושך. ואתם יודעים, כשאנחנו אומרים חושך, זה לא צריך להיות החושך הכי גדול, זה לא צריך להיות מכת מצרים, זה יכול להיות הקיבוצים הקטנים והפרטיים שלנו, שאין להם סיבות כאילו מספיק טובות, אבל הם שם. הם עושים לנו רע. ופתאום יש איזה ניצוץ קטן של משהו אחר, ומשהו מתרחב, ומשהו מתרווח, ומשהו מקליק למקום, ומשהו עוד יותר גדול יכול פתאום לתפוס את המרחק הנכון, ופתאום הפרדיגמה משתנה, פתאום התפיסה משתנה, פתאום החוויה משתנה. זה מוכר לכם? יש. אז אנחנו בדיוק בזמן הזה בשנה, אתם יודעים, חנוכה. הרבה שנים אני לא מלמדת בחנוכה כי קר מדי. גם התנאים בדור ממש השתפרו, וגם ההתחממות הגלובלית ממש שיפרה את התנאים של הריטריט הזה, אבל אני ממש שמחה על ההזדמנות הזאת ללמד כאן בזמן הזה, דווקא בזמן הזה, ועם קרן ועם תמי בחנוכה. ו חג האור, אתם יודעים, הוא מגיע בזמן הכי הכי חשוך של השנה. בכל מיני מסורות, זה הזמן שמדליקים בו את האור. מי שמכיר את הדיוואלי בהודו, את חג האור, זה פחות או יותר בזמן הזה. תמיד זה נופל, כי זה אף פעם לא חופף, כי הם עובדים לפי קלנדר אחר, אבל כל מיני מסורות מדליקים בזמן הזה את האור, כי הלילה הרבה יותר ארוך מהיום, ואנחנו הולכים ומתקדמים לקראת הלילה הארוך ביותר, נכון? והרבה פעמים יש לנו מין חוויה כזאת של, אולי נגיד פחד מהחשיכה, רתיעה מהחשיכה, אולי זה קשור לימי קדם ששם החשיכה הייתה הזמן המסוכן, פעם שהיינו שוכני מערות. ואני רוצה גם להציע מבט נוסף על זה, וגם לקחת אותנו משם אל תוך מה שאפשרי לנו בזמן הזה. יש לרילקה שיר נורא יפה שהוא מדבר על הלילה, הוא אומר, יש לי אמון בלילה. והאיכות הזאת של חשיכה, של לילה, זאת איכות שהיא אי אפשר בלעדיה. היא בלתי נפרדת ממה שנקרא חיים. החיים זקוקים לחשיכה כדי לחיות. עוברים צומחים בחושך, פקעות צומחות בחושך, ילדים גדלים בלילה. וכאילו החיים זזים כל הזמן בין הצד המואר לצד החשוך, לצד המואר לצד החשוך. ואתם יודעים, כיצורים חיים אנחנו עוברים דברים נורא משונים, של נגיד קוראים לזה הרדמות. נכון, לא רק בני אדם. אני חושבת שכל מה שחי נרדם באיזשהו אופן, נכון? לפחות כמה זמן. אני לא יודעת אם עצים ישנים, או צמחים ישנים, או פרחים ישנים. אין ספק שהם קורה להם משהו. נסגרים קצת, נכון? או משהו זז בזמן הזה של הלילה. אבל חצי מהחיים שלנו, אנחנו, אולי אפילו יותר, לא יודעת, אנחנו מבלים, אפשר להגיד, בזמן סבלימינלי כזה, שהוא לא עירות, הוא לא היום-יום שאנחנו רואים באור היום. היום בעידן המודרני יש המון אור, ואנחנו מחכים את היום אל תוך הלילה. אז להיות, להדליק ולהיות האור הזה בתוך החשיכה, זה גם state of mind שנחוץ לנו וחשוב לנו. כשאנחנו רוצים לקחת בחשבון את הגם וגם, את האיכות החשובה של היום ואת האיכות החשובה של הלילה, לגדילה, לצמיחה, להתפתחות, לפעמים הלילה ארוך מדי. לפעמים הלילה הופך להיות מה שנקרא dark night, dark night of the soul. לילה אופל של הנשמה. כתבו על זה מיסטיקנים נוצרים ודיברו על זה וחוו את זה כנראה משחר האנושות. משהו באיזון מופר. החשיכה מתגברת. והיא מפסיקה להיות חשיכה מועילה וטובה ומפרה ופוריה. היא הופכת להיות חשיכה מהסוג הלא מיטיב. ובזמן כזה, ואולי דווקא במיוחד בזמן כזה, לזמן של הדלקת נרות, ממש ליטרלי, אנחנו עושים טקס. אנחנו מדליקים נר אחרי נר אחרי נר, היום מה, נר שישי? אומר לי, משהו כזה. יש בזה משהו נורא נורא יפה, שהאור הולך וגדל, הולך וגדל, הולך וגדל, הולך וגדל. מיום ליום. ככל שהלילות מתארחים, האורות גדלים. ומשהו בסימבוליקה של הטקס הזה, מדבר למקום מאוד עמוק בתוכנו. קודם כל שזה אפשרי. דבר שני, שזה הזמן בשנה לעשות את זה. יש לנו תמיכה של הרבה הרבה דורות של ancestors, של אמהות ואבות קדמונים, גם בתרבות שלנו וגם בתרבויות אחרות, שהדליקו אור בתוך החושך. אנחנו נמצאים במין מקום כזה עכשיו, במין מצב כזה עכשיו, בעין הסערה. המקום מאוד מעניין ומאתגר להיות בו. אין הסערה יכול להיות מקום מאוד מאוד שקט, שמסביב רוחש בלגן שלם. אבל אין הסערה או חוד אתר, אם תרצו, זה מצב תודעה. בתרבות הטיבטית למשל, הם יכולים לקרוא לזה ברדו, הבין לבין. אנחנו מוצאים את עצמנו לגמרי בתוך הלא ידוע. שמשהו מאוד גדול וחזק וקשה קרה לנו. והתנפצו בנו פרדיגמות, תפיסות, ידיעות, אולי תחושה של ביטחון, בטוח תחושה של ביטחון. כל זה ידוע. אבל בתוך המצב הזה, יש בקצה של המנהרה הזאת, יכול להיות גם אור מאוד גדול. ותרבויות שלמות ותרגולים שלמים מכוונים ומכוונים להגיע למקום הזה. שבו הקרקע נשמטת מתחת לרגליים, ואנחנו מוצאים את עצמנו מרחפים במקום שהוא מאוד מאוד לא נוח. אז כשאנחנו מתרגלים תרגול רוחני, אנחנו אולי אפילו עושים את זה בכוונה, אנחנו רוצים להגיע למקום הזה. כשאנחנו נמצאים במצב כזה שנכפה עלינו, זה הרבה יותר קשוח. לא ביקשנו את זה, לא הזמנו את זה. זה הגיע לפתחנו. אז זה הגיע, ביג טיים, הגיע לפתחנו. ובזמן כזה, במצב כזה, יש לנו כמה אפשרויות. אנחנו יכולים ללכת עם התנועה הטבעית של ההיסגרות, של ההינעלות. תגובה הכי טבעית שיש לכל יצור חי, נוכח כאב, נכון? אנחנו מדברים על זה הרבה בריטריטים, בלימוד, בתרגול, יש משהו שהוא כואב בכל מיני רמות שלו, האורגניזם נסגר, כדי שמה שפחות משטח הפנים שלו, יחווה כאב. זה נכון לגבי כאב פיזי וזה, נכון לגבי כאב נפשי. זאת היא תגובה טבעית. אבל אם היא נמשכת לאורך זמן, היא מפסיקה להיות מיטיבה. ואנחנו בעצם יכולים למצוא את עצמנו בתוך ספזם כזה, בתוך משהו שנתפס ונלכד, ואולי אפילו קופה, בתוך מצב של פצע, בתוך מצב של בהלה, בתוך מצב של טראומה. וזה אפשר להגיד אחד המהלכים האנושיים, השכיחים שקורים. אפשר מאוד מאוד להבין את זה. ואפשר גם אחרת. אפשר גם אחרת. בא לי להגיד חובה גם אחרת. לא רק בשבילנו. גם בשבילנו וגם בשביל האחרים. ומה זה האחרת הזה? מה זה האחרת הזה? אז כמו שאמרתי קודם, אנשים בכל מיני תרבויות, אני חושבת עכשיו על האנשים שמתרגלים בבודיזם הטיבטי, אנשים שמתרגלים זן הרבה מאוד שנים, אנשים שמתרגלים ויפאסנה, הארדקור, יושבים בכל מיני מערות ומנזרים, מתרגלים לפגוש את הרגע הזה שהוא לא ידוע, שהוא קשוח, שהוא קשה להכיל אותו, ולפגוש אותו באופן כזה שבו הלב לא ייסגר, אלא דווקא ייפתח. וזה אחד הדברים הקשים לעשות, כי זה counter-intuitive, זה עובד כאילו נגד האינטואיציה שלנו, הרצון להיסגר ולהימנע. כל מיני חלקים בתודעה שלנו צועקים, זה מסוכן, תברחו, תיסגרו, תנעלו. מנגנוני הגנה שלנו מאוד חכמים, הם יודעים לעשות בדיוק את העבודה הזאת של להגן עלינו. זה חשוב, מאוד מאוד חשוב. אבל אם הם ממשיכים לפעול לאורך זמן, זה נועל אותנו, זה לא מאפשר לנו, במובן הכי פשוט, להיפתח אל החיים. מנגנוני ההגנה הופכים למנגנוני איתום. ושום דבר של אוויר ואור ומים לא יכול להיכנס. יש פה מקום. אז אני רוצה להצביע על עובדה מאוד פשוטה ואותי מאוד משמחת. שהתודעה שלנו, שהיא לא באמת דבר, היא לא באמת חפץ, היא לא באמת משהו. כן? ועדיין אפשר לדבר עליה באופן כזה. היא מאוד מאוד נוחה להשפעה. אפשר לדמות אותה למים, למרות שהיא יותר מדויק לדמות אותה לחלל, למרחב, לאוויר. שמקבל את הצורה של הכלי שהוא נמזג אליו. אז עם מים יותר קל לראות את זה, נכון? אם אנחנו מוזגים מים לתוך הקערה הזאת, המים יקבלו את הצורה של הקערה הזאת, אם נקפיא את הקערה הזאת ואחר כך, נכון? נכנסת לפריזר, המים יצא לנו גוש קרח בצורה של הקערה. אלה חדשות מאוד מאוד טובות. המים שלנו מתנהג בדיוק ככה. ולכן הבודה דיבר על האפשרות הזאת to incline the mind. להטות את התודעה. הוא כמובן דיבר על האפשרות שלנו להטות את התודעה לכיוון המיטיב. קל מאוד להטות את התודעה לכיוון הלא מיטיב. קל מאוד לעשות מניפולציות על התודעה. ובאופן אוטומטי, אני אגיד טבעי, וכמו שאמרתי קודם, אחרי כמה זמן לא מיטיב, זה הולך לכיוון של סגירות, הפחד, החרדה, הטינה, הזעם, הרצון לנקום וכל אלה. מצד שני, הצד השני הטוב, זה באותה קלות, אפשר לטות את התודעה לכיוון המיטיב. תראו, אנחנו 24 שעות פה, קצת יותר. קודם בקבוצות, אנשים דיווחו על ההפתעה הגדולה שלהם. להגיע מתוך, מישהו אמר, כמו נפלטתי לפה כמו מתוך קנון, איך אומרים, תותח, כן, לריטריט הזה, מתוך יקום מקביל, ליקום כזה, ריטריט באנדור, ואיפה כל הזעם שלי מקודם, הפחד, החרדה, כן, כל בסדר, אני מרגיש שלב, אני מרגיש נינוח, דיברנו, קרן, תמי ואני, על זה שהעולם מאוד מאוד שקט. עולם המדיטציה. מאוד שקט. ומאיפה באנו? ואיפה אנחנו עכשיו? אנחנו יצורים של תנאים והתניות. אנחנו לא צריכים הרבה בשביל ליפול לכיוון הלא מיטיב. אנחנו לא צריכים הרבה בשביל ליפול לכיוון המיטיב. וברגע שאנחנו מבינים את זה, ברגע שאנחנו מבינים שהתודעה שלנו היא כמו מים, כמו חלל גדול, אנחנו יכולים באופן מכוון ומודע לתמוך, לתרום לתנאים, ליצור את התנאים המיטיבים עד כמה שניתן, בתוכנו ומחוץ לנו, כדי להזמין את התודעה, להתרווח ולפתח ולטפח בה איכויות שהן מיטיבות. תעצרו רגע ותראו עכשיו שאתם מקשיבים לי, מה שלומכם? מה שלום הלב שלכם עכשיו? איפה התודעה שלכם עכשיו? אני מרגישה את החדר הזה שלנו כמו מקום מאוד שקט ונינוח. ובטוח יש פה כמה אורחים שבאים לבקר, בטח. ברור. אבל באופן כללי, אתם מרגישים את הדבר הזה? כן? יש לי אחד כזה? מי עוד? ייי, לא להתבייש. כבר מזמן הוכיחו כל מיני מחקרי מוח ש... אנשים שאוהבים לעשות מחקרים כאלה, שמה שמשפיע הכי הרבה על המוח זאת התרבות. תרבות בכל המובנים שלה, ואולי זה כל הסיפור שלנו. יצירת תרבות חדשה, ואולי זה כל מה שאנחנו עושים כאן יחד עכשיו. יוצרים תרבות חדשה, אד הוקית, לעכשיו. ותזכרו, it's not a numbers game. זה לא עניין מספרי, לפעמים מספיק נר אחד קטן, אחד קטן, וכל החושך הגדול מואר. באמת שהבאתי פה הדגמה, ממש מדליקה. יש לנו אור, אז אני לא יודעת כמה נראה. תראו איזה יופי. אחד קטן, מחליף צבעים. תבחרו צבע, ותגידו לי... על איזה צבע הייתם רוצים שאני אעצור? הראשון שבוחר זוכה. זה. אוקיי. קסם כזה. אור אחד קטן, יפה נורא, זה יפה, יצא לך טוב, ממגנט את המבט שלנו, לגמרי, הופ, ראיתם איפה התודעה עכשיו? כאן, ביופי הזה, באור הקטן, הטורקיזי הזה. תראו כמה שזה קל, כמה שקל להישאב אל היופי, ובדיוק באותה מידה קל להישאב לכיוונים הלא מיטיבים. כשאנחנו יודעים את זה, מה עלינו לעשות? הזמנים האלה מדברים בשפה חד משמעית. זמן משבר, אתם יודעים, זה משבר זאת מילה עוד תקופת התנך, מדובר על פי הרחם, על כיסא היולדת. משבר זה המקום שממנו נולדים חיים חדשים. אולי חלק בטח מכירים את הסיפור הזה, הסימניה הסינית למשבר זה קושי והזדמנות. זה תמיד בא ביחד. עד כמה נלך אחרי הצד הראשון של הקושי ונסגר כדי שנשאר כביכול בטוחים. כביכול, זה מה שהסיפור מספר לנו. ועד כמה נסכים לשחרר אחיזה בפרדיגמות הישנות שלנו. אתם יודעים, כי בשביל שלידה תקרה אחיזה כלשהי די רצינית, צריכה להשתחרר. Yes, כולנו הגענו ככה לעולם. מישהי שחררה אחיזה מתישהו, נפלטנו החוצה. היי, מאם. והרבה פעמים זה קורה ככה, דרך כאב. דרך המקום הזה של ייסורים. סיפרתי לכם אתמול על הקונפרנס הבודיסטי שהוזמנתי אליו בשוויץ. זו הייתה חוויה מאוד מרגשת. נתתי שם שיחה, שאלו אותי. סיפרתי על מה שלומנו בזמן הזה. מה שלום הסנגה, מה שלום הדרמה בארץ, מה שלומנו. מה קורה כאן בישראל? ואחד הדברים החזקים, אפשר להגיד, שהיו שם במפגש הזה, מעבר לזה שאמרתי לכם, אנשים קיבלו הרבה מאוד השראה, מזה שהדרמה ממשיכה והתרגולים ממשיכים, יש המון המון ביקוש, עוד הרבה יותר מתמיד בזמן הזה, לדרמה. ואנשים שבחיים לא תרגלו ולא חשבו לתרגל, מוצאים את עצמם מתוך מצוקה גדולה, שזה אולי תכלס, שרובנו הגענו לדרמה, מוצאים את עצמם פתאום בתוך הסיפור הזה, של תרגול. יש לי הזכות ללמד המון 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 אנשים באינטרנט, באופן הזה. המון, המונים. מי בכלל היה חושב על זה? קודם. וגם במושב שלי, במושב לוזית, גרה בעמק האלה, ליד עמק האלה, ממש מתחילת המלחמה, התגבשה קבוצה של אנשים שבחיים לא תרגלו קודם, וביקשו ממני, באתי, ונהייתה קבוצה משבוע לשבוע, הכי לא אנשים שאי פעם, זאת אחת הקבוצות המרגשות, כי אין את הז'רגון, בטח לא הבודיסטי, וגם לא של המדיטציה, אבל יש את אותן החוויות. ומשבוע לשבוע, אנשים מספרים, התחלתי לישון, החרדות מאוד ירדו. יש אצלנו במושב משפחה שסבתא נחטפה, היא אחת מאלה שחזרו. כן. אבל עד ש, אז הכל מאוד ביחד, ולראות איך התרגול עובד גם כשאין לנו 20 שנות מדיטציה מאחורינו, אלא ממש רק מפגש אחד קטן, ואחר כך אפשר לעבוד עם זה הלאה. אז באירופה זה היה להם מאוד מעניין לשמוע את החוויות של הדרמה, של הממש hands on בתוך האש, בתוך זמן המשבר. נתן הרבה הרבה השראה. זה בעצם, הם אמרו לי, that's the real deal. אם אתם יכולים לתרגל וללמוד וללמד בזמן כזה, זה נותן לנו הרבה ביטחון בדרך שלנו גם כן. זה היה בשבילי גם מאוד מרגש לשמוע וגם ככה לקבל את התמיכה הזאת. ובכלל שוויץ, אתם יודעים, הדברים מתנהלים שם אחרת, מעבר לאוכל המהמם, למרות שחייבת להגיד שזכינו, יש לנו פה שפים מדהימים בריטריט הזה, thank you so much. אז מעבר ל, לא משנה, והכל מחומם ושלג וכל הדבר הזה, בסוף שהיה מין מעגל סיום כזה, דברים שהם אמרו היו מאוד מאוד מרגשים, ואחד הדברים שהם אמרו זה שהיה להם מאוד מאוד משמעותי לשמוע על הדרמה ועל הסנגה בארץ ומה שאנחנו עושים כאן. וכשהגיע התור שלי, דבר שלי היה לשתף, זה להגיד להם ששלחו לי את ההוראות הגעה, איך להגיע למקום הזה שהוא איפשהו בערים, איפשהו בערים. אז הסבירו לי לקחת את האוטובוס, את הרכבת מפה לשם וזה, ואת האוטובוס שיוצא ב-15:23. לא האמנתי להם. לא האמנתי שיש שעה כזאת בשעון, קודם כל. שיש אוטובוס שיוצא בזמן כזה. יש אנשים שחיים בצורה כזאת. אז אני רוצה להזמין אותנו לשאלות המשמעותיות של הזמן הזה. אתם יודעים שאנחנו מסתכלים אחורה, להיסטוריה הקצרה שלנו, לא 2000 שנה אחורה, 70 שנה אחורה, 60 שנה אחורה. הזכרתי את אתי הילסון, את מי אנחנו זוכרים מהזמנים הקשים ההם? אנחנו זוכרים אותה, אנחנו זוכרים את אנה פרנק, אנחנו זוכרים את ויקטור פרנקל, אני מדברת רק על התרבות הקטנה שלנו עכשיו. כן. זוכרים עוד הרבה אנשים אחרים, נלסון מנדלה. כן. אז האנשים שבזמנים מאוד קשים של קושי, של משבר, הצליחו לעשות משהו אחר עם הלב והתודעה שלהם. ואלה האנשים שהולכים איתנו בלב מאז ועד היום. כי הם הנר הקטן בתוך החושך. הנר שנותן לנו את ההשראה. ואם רובנו מתקשים מאוד להתרחב במקום שסוגר עלינו ומצמצם אותנו, כי התנאים כל כך כל כך קשוחים, יש לנו את הידיעה הזאת שאפשר גם אחרת. שאנשים עשו את זה לפנינו, שגם אנחנו יכולים לעשות את זה, שגם אנחנו יכולים להיות הנר הקטן בתוך החושך לעצמנו ולמישהו אחר. תבחרו צבע. זה יותר אחד מקודם. טוב. And the winner is... מסופר על הבודה שהיה מאוד מעורב בפוליטיקה של הזמן שלו. ובכל פעם שהיה איזשהו עימות או היה חשש למלחמה, הוא הצליח כמה וכמה פעמים לעצור, ממש לעצור מלחמות. הוא הלך ודיבר עם השליטים שהאמינו בו ותרגלו איתו, ובאמת הוא הצליח למנוע הרבה שפיכות דמים. אבל לא תמיד, לא תמיד. הוא לא הצליח למנוע מלחמה מאוד הרסנית, שבעצם די חיסלה את השבט שלו. למרות שהוא הלך וניסה ודיבר, הפעם הזאת הוא לא הצליח. הוא לא הצליח. יש תנאים, סיבות ונסיבות שככה הם עובדים. ויש את, אתם מכירים את תפילת השלווה הנוצרית. הלוואי שיהיה לנו את הכוח לשנות את מה שאנחנו יכולים לשנות. להשלים או לקבל את מה שאנחנו לא יכולים לשנות, ואת התבונה להבחין בין השניים. זה נותן לנו הרבה מאוד כוח ועוצמה ואוטונומיה לשנות את מה שאפשר, כן. להשלים ממה שאי אפשר, כן. ואת התבונה עמוקה לדעת מתי זה ומתי זה. הרבה פעמים זה ניסוי וטעייה. והחיים של הבודה היו מאוד סוערים מהבחינה הזאת. היו נזירים שיצאו נגדו, או נזירים שהוא שמע אותם ממש רבים, וניסה לפשר וניסה להפריד, והם גירשו אותו. יש גם את הסיפור הזה. הוא לא הולך, אנחנו לא רוצים את ההתערבות שלך עכשיו, אנחנו רוצים לריב, אנחנו רוצים להילחם. נזירים שלו, תרגילים שלו. הוא הלך, הלך ליער, ממש. היה עם החיות, עם הפילים הגדולים. לפעמים מה שאפשר לעשות זה להבין שככה זה עכשיו. לפעמים מה שאפשר ונדרש לעשות זה to step forward ולעשות שינויים. לפעמים ככה, לפעמים ככה. אבל עם איזו תודעה אנחנו עושים את הבחירות האלה. אם התודעה שלנו מקובצת, בצפופה, ומאוימת, ושונאת, לא נדע להבחין בין מתי אפשר לצעוד קדימה ולשנות, ומתי אין מה לעשות. זה הזמן שלנו להבין שככה זה עכשיו, וגם התנאים והסיבות והנסיבות האלה ישתנו מתישהו. האחריות שלנו היא על התודעה שלנו. זו אחריות מאוד מאוד גדולה. מאוד גדולה. אני רוצה להזמין אותנו גם לכבד את המקומות שבהם הלב שלנו נסגר ומתכווץ. כי זו לא טעות. זה לא שגיאה. אמרתי קודם, המנגנוני ההגנה שלנו חכמים. זה נכון. לפעמים התנועה הזאת של ההיסגרות היא התנועה הנכונה. אבל לבדוק כל פעם בעדינות. האם עכשיו בשלו התנאים לנשום קצת ולהתרחב, הקל הוא המים, כן? לבדוק האם היונה יכולה למצוא מחסה בחוץ. מה מביא לתנאים, לסיבות ולנסיבות האלה שסוגרים את הלב בצורה כזאת, ומה, איך אפשר לשנות? ודלת עמותינו את מה שכן אפשר לשנות. ובכל מקרה, ההזמנה היא לגשת אל הלב, שהוא לב טוב. הלב הטוב והלב שהוא פצוע לפעמים, מאוד מאוד ברכות, כי האלמנט של הרכות, האלמנט של המים, הוא זה שמחלחל הכי 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 עמוק פנימה. גם למקומות שהם נראים אטומים הרמטית. מאוד מאוד בעדינות, עם הזמן, משהו יכול לחלחל פנימה. והדבר הזה שיכול לחלחל פנימה, אפשר לקרוא לו חמלה. וטוב שנתחיל בחמלה העצמית. חמלה, compassion, באה מהלטינית שלה. כמו compassion, היכולת שלנו להיות עם ייסורים, עם כאב, בגובה העיניים. היכולת שלנו להסכים, לכאוב ולא מיד להיסגר ולתקוף או להיעלם או לברוח. להסכים לפגוש כאב ולתת לאיכות של המפגש, לעשות את הקסם שלה, לעשות את האלכימיה הזאת של לב תודעה פוגשים כאב, לא מנסים לתקן, לא מנסים לשנות, לא מנסים לברוח, לא מנסים להדחיק, רק פוגשים בעדינות, בלי לדעת, להיות בעין השערה, על חוד אתר. Big unknown, לאן זה ייקח? פחד, פחד גדול אולי, מהתפרקות, מהצפה, להישאר, 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 להסכים, כל פעם ביסים קטנים. אני מרגישה את הכאב שלי, אני מגישה אליו מבט חומל, כפות ידיים חמות, לב חם. אולי מתוך זה אפשר עוד טיפה חוצה להרגיש כאב של מישהו אחר. בקטנה, עוד טיפה, עוד קטנה, עוד קטנה, עוד אור, עוד טיפה, עוד טיפה. להשתמש באיכות של היציבות. כן? האיכות של החמלה היא חלק מארבעת איכויות הלב. אהבה וידידות, חמלה, שמחה ואיזון פנימי עמוק. ובכל אחת יש את כל ארבע האחרות. החמלה מבקשת מאיתנו מאוד את האיזון. זה הרבה ממה שאנחנו עושים כאן. חמלה ואיזון, חמלה ואיזון. כל פעם עוד טיפה ועוד טיפה. משהו מעצמו, משהו מעצמו מתחיל להתמוסס, מתחיל להיפתח. והחמלה הזאת, mind you, זאת חמלה עקשנית, כמו מים. היא לא מוותרת. היא לא מוותרת על הלב של אף אחד. זה איזשהו מנגנון פנימי עמוק שלוקח אותנו לכיוון המיטיב, אם נסכים, אם נרשה לו. ומה שיכול לעזור לנו להסכים ולהרשות לו, זה ה-big view. זה המבט הרחב יותר, זה הסכמה לשינוי של הפרדיגמה. הסכמה לוותר על האחיזה, בתפיסות, ברעיונות, בידיעות שלנו. אפילו רק לרגע, כדי לאפשר למשהו עמוק יותר, קמאי יותר, קדום יותר, חכם יותר, אם תרצו, מבפנים. לבוא ו... לעשות את העבודה שלו, לטפטף טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, כמו במערת הנטיפים. זה לוקח הרבה שנים, ובסוף, איך קוראים לזה? זקיף ונטיף, נכון? בסוף הם נפגשים, יש מין כזה, מפגש פתאום. הפתאום הזה קורה אחרי שהרבה מאוד שנים תרגלנו, הסכמנו. הסכמנו כל פעם עוד קצת, כל פעם עוד קצת. לפעמים זה קורה ככה, כמו קסם. לפעמים מספיק מפגש מדיטציה אחד במושב, ושמעתי את זה שוב ושוב, ופתאום משהו אחר, פתאום תפיסה אחרת, פתאום עזבו תפיסה, פתאום ישנים בלילה. הכי בפשוט. ולפעמים, אתם יודעים, זה גם וגם 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 המורכבות הזאת, זה עבודה של שנים שהיא צעד, צעד, קטן, קטן, טיפה, טיפה, פתאום אנחנו שמים לב שאנחנו במקום אחר, שמסביב יהום הסער, אבל משהו בנו מאוד יציב. והיציבות שהתפתחה בנו בזכות תרגול של שנים, מגישה את עצמה הלאה, לעולם, לאחרים. אז יש לנו כל מיני שאלות שחשוב שנשאל בזמן הזה. מהי ההזדמנות שהמשבר הזה או שהזמנים האלה מזמנים לי? האם אהבתי די? האם שמרתי על צלם אנוש? האם העברתי את זה הלאה? זה תרגול, אתם יודעים, לשמור על צלם אנוש, לאהוב, זה תרגול. האם הדלקתי נר היום, לא רק בחנוכה, בשבילי, בשביל מישהו אחר? האם זזתי מאזור הנוחות שלי, לטובת מישהו אחר, לטובת משהו אחר? האם הסכמתי אפילו לרגע, להרפות אחיזה מפרדיגמה, מביו, מדעה, מרעיון, מעמדה. אני רוצה לסיים בכמה ציטוטים, איך לא? של אתי הילסון. אז מי שלא מכיר, אתי הייתה יהודיה שחיה באמסטרדם תקופת השואה, ועברה, הייתה ככה אישה צעירה, 28 אולי, חיים מאוד ככה של חקירה פנימית עמוקה, תהליך מאוד מאוד מואץ, רוחני שקרה בה בגלל המלחמה. ובסופו של דבר מתה במחנה ריכוז, והשאירה יומן שאחר כך מצאו אותו והפך להיות תורגם להרבה מאוד שפות. היא כתבה, חלק ממה שהיא כתבה במחנה. אתמול בערב נכנסתי למיטה בשעה מוקדמת ושכבתי, והבטתי החוצה, מבעד לחלון הגדול, הפתוח, ושוב חשתי שהחיים על כל המסתורים שבהם, קרובים אליי כל כך, שאני יכולה לגעת בהם, כאילו אני נשענת על חזם החשוף של החיים. ושומעת את פעימות הלב החרישיות והקצובות. שכבתי בזרועותיהם החשופות של החיים, והרגשתי בטוחה כל כך ומוגנת, וחשבתי לעצמי, זה מפליא כל כך, אנחנו שרויים במלחמה, אנשים נשלחים למחנות ריכוז, מעשי האכזריות הולכים ורבים, ובכל זאת, ברגעים של היסח הדעת, בהתבודדות, אני מוצאת את עצמי נשענת על חזה החיים, וזרועותיהם הרכות והמגוננות עוטפות אותי, ואני שומעת את פעימות הלב שאינני מסוגלת לתארן אפילו. יום חמישי, 23 ביולי, 9 בערב, הורידים האדומים והצהובים שלי נפתחו לגמרי. בזמן שאני הייתי בגיהנום, הם המשיכו לפרוח להם בשקט. רבים אומרים לי, איך את יכולה לחשוב עכשיו על פרחים? אתמול בערב, אחרי שעשיתי את הדרך הארוכה הביתה, בגשם ובכף הרגל של פוחית, עשיתי עוד סיבוב כדי לחפש עגלת פרחים. והגעתי הביתה, ובידי זר ורדים גדול. עכשיו הם עומדים מולי, הם אמיתיים, לא פחות מכל הסבל והמצוקה שאני רואה יום יום. לאור כל הסבל שמסביב, אני מתחילה להתבייש בזה שאני מתייחסת ברצינות כל כך אל עצמי ואל מצבי הרוח שלי. אבל אני חייבת להמשיך להתייחס אל עצמי ברצינות. אני חייבת להמשיך להיות המוקד, להתמודד עם כל מה שקורה עכשיו בעולם הזה. לא לעצום את העיניים לרגע, להתמודד עם מה שקורה בזמנים הנוראים האלה, ולנסות למצוא תשובות לשאלות הבסיסיות שהם מעמידים לפנינו. אולי כמה מן התשובות יהיה בהן מענה לא לי בלבד, אלא גם לאחרים. מה לעשות? אני חיה. אני חייבת לפקוח עיניים לכל מה שקורה. לפעמים אני מרגישה כמו סלע בים סוער שהגלים מכים בו מכל הכיוונים. אבל אני ממשיכה לעמוד, ושיני הזמן מטביעות בי את חותמן. אני רוצה להמשיך לחיות את החיים במלואם. אולי אני אסיים בציטוט אחרון, יחד עם המופע אור קוליה הזה. אני רוצה להזמין אותנו לשמוע את המילים של אתי, כאילו הם המילים שלנו, כאילו משהו בנו אומר אותן. הסבל באמת גדול, אבל למרות זאת, לעתים קרובות אני הולכת בשעת הערב המאוחרת, כאשר היום שוקע מאחוריי עם עומקיו. אני הולכת בצעדים נחושים לאורך גדר התיל, ואז זה פורץ ועולה מתוך ליבי, שוב ושוב. אני לא יכולה לעצור זאת, זה עולה כפי שהוא. כוח בסיסי הטוען. החיים הם משהו נפלא וגדול. מאוחר יותר יהיה לנו לבנות את העולם חדש לגמרי. וכל עבירה נוספת, וכל אכזריות נוספת המתרחשים כעת, נצטרך לאמת עם חתיכה נוספת של אהבה וטוב לב, שעלינו לחבוש ולמצוא בתוך עצמנו. ניתן ונמצא עוד ועוד חתיכות של אהבה וטוב לב בתוך עצמנו. ניתן וישכנו בנו השלום והידידות האמיצה והחמלה העיקשת. ניתן ונחיה כולנו בטוב וביטחון ושלווה, כולנו וכל הברואים, כולם.